plutôt comme tout.
Shalom, Akshub, Len.
Michel.
Yumodim. אני מרגיש שהפסקה הזו, אני אגיד באמת, היא פסקה דרמטית. פגשנו אותה כבר בעצם בשני השיעורים הקודמים. עסקנו בה מכל מיני זוויות, ואני רוצה היום לעסוק בה מאוד, מאוד שתי זוויות נוספות. אבל רגע, אולי, כאילו, באמת אני חושב אני רגע מהדהד דברים שכבר דיברנו, כבר אני מזכיר אותם פה שוב. אחד זה שדיברנו על הנושא הזה של תפיסת אלוקות. מה אני חושב על אלוקים? עד כמה המושג הדתי שלי הוא מושג, הוא חוויה מכוננת. עד כמה החוויה הדתית שלי, במובנים רבים, היא לא רק חוויה דתית, אלא היא גם חוויה אישיותית רחבה. אנחנו מעלה דברים שהרחבנו בהם בעצם לפני שני מפגשים. דיברנו על הדבר הזה שנקרא מושג אלוקי, כך קורא לו הרב קוק בכמה מקומות. השאלה על מי אני חושב כשאני חושב על הקדוש ברוך הוא. לא רק איזו שאלה פילוסופית מופשטת של איזה סוג חשיבה אני מסוגל לחשוב, אלא כמרחב שמכונן בהרבה מובנים את מי שאני מכונן וגם מבטא את הנקודות הכי עמוקות באישיות שלי ומי שאני, ואיך שאני בנוי. ואת הדברים האלה ראינו, שוב, מגענו בהרחבה היחסית. ובפעם האחרונה דיברנו גם, נכנסנו יותר למתח ממש בין חסידים ומתנגדים, ולשתי התפיסות שהרב מציג, למערכות היחסים ביניהם, ולמערכת המאוד מורכבת שהרב מציע, נכון, של תפיסה אחת שהיא בית היכל וקיבול לתפיסה השנייה. בסדר, אני גם מזכיר את הדברים. בואו אולי נקרא אותם שוב כדי לרענן לעצמנו. בסדר, נקרא אותי פה בפנים. ואז נחזור. ואני רוצה רגע להתבונן בזה ולדייק עוד טיפה ביחד את היחס. שני דברים חשבתי לעשות היום. אחד זה לדייק עוד טיפה את היחס בין דברי הרב קוק לבין חב"ד. בסדר? וטיפה נקרא קטעים קצרים מתוך שער האיכות והאמונה בספר התניא. וטיפה לדייק ביחד את הניואנס הזה, כי זה ניואנס שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, ולרגל יד כיסלב המתקרב, בהחלט ראוי לעסוק בו. רב קוק היה כמובן גדל וצמח בסביבה ליטאית מובהקת, אבל היו לו גם שורשים קצת חבדים, מצד אמו, אם אני זוכר נכון, הגיע ממשפחה חבדית, ואולי אני טועה כאילו מאיפה זה במשפחה, אבל לא משנה. אבל היו לו גם, זאת אומרת, לצד העובדה שהוא גדל והתחנך בתוך מסגרות ליטאיות באופן מובהק, הייתה לה ודאי השפעה חסידית חזקה, באגרות באחד המקומות, כותב הרב קוק, שיפה לנו, לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל יפה לנו שיחתם של תלמידי הגר"א עם תלמידי הבעל שם טוב גם יחד. כלומר, הוא רואה את עצמו, כמי שעומד בראשית המאה ה-20, ומנסה לכונן איזשהו סוג של עולם שבו החסידים והמתנגדים יבואו לידי איזשהו סוג של שלום. יכול להיות שצריך פה עוד, אני אומר, כאילו הנושא הזה של יחס חסידים ומתנגדים, אני חושב שהוא דורש, קיצור, יש עוד מקורות לרב קוק שאפשר דרכם להיכנס לנושא הזה, הוא העסיק מאוד את הרב קוק. לנו היום זה אולי נשמע קצת מנותק, זאת אומרת, כאילו חסידים, מתנגדים, מה לנו ולא לדיון הזה. לפני כמה שנים היה גיליון, עיתון של, יש עיתון חרדי שנקרא המשפחה. זה שבועון נדמה לי שיוצא כל שבת.
למשפחה.
ויצא גיליון חגיגי לפני כמה שנים. על השאר היו שניים מגדולי הרבנים של הציבור החרדי. אחד זה רב אושר וייס. רב אושר וייס, אתם בטח את השם שמעתם, למדן עצום ופוסק ודרשן ומה שאתם לא רוצים, באמת איש פלא, שהוא חסיד. חסיד, אם אני זוכר נכון, חסיד צאנז, ויחד איתו בתמונה היה רב ברוך וברל פוברסקי, ראש ישיבת פונוביץ', שכמובן מגיע מהאזור הליטאי מתנגדי. הם הקימו ביחד ישיבה, והכותרת הייתה, נגמרה מחלוקת החסידים והמתנגדים. כאילו, אין כבר, המחלוקת הזאת היום באמת במובנים לא רלוונטית לשום דבר. זאת אומרת, אנחנו כאילו חיים בעולם שבו כביכול הפערים האלה הם פערים שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. זאת אומרת, הם לא חיים עבורנו כאיזה מתח רוחני משמעותי, נכון? במרחב שאנחנו חיים בתוכו, עדיין המרחב הציוני דתי, כמו שכאן זאת היה קורא לו המרחב הדל, כלומר הדתי לאומי, יודע? אז במרחב, מה? הרב שטיינזלץ, אני חושב זה היה אחד מהציניות החבדית שלו ביחס למרחב הדל. אז במרחב הדל, באמת גם המודעות התיאולוגית וגם האנרגיות האלה לא כל כך נוכחות, וזה בהרבה מובנים בגלל שהליטווקים ניצחו. כלומר, בקרב ההיסטורי, ודאי ביחס לציונות הדתית, התפיסה הליטאית ניצחה, והמרחב, האם אנחנו מכירים את המרחב הדתי-לאומי, נאמר כמרחב תוסס של עבודת השם? האם המושגים של עבודת השם מושגים רלוונטיים בתוכו? אפשר לתאר את זה מכל נזוויות, אנחנו נפגוש, ניכנס טיפה לדיון הזה היום דרך הרב קוק גם. זאת אומרת, דרך הרב שגר על הרב קוק. והרב שגר קורא את הרב קוק בשאלה של חסידים ומתנגדים, מתוך זיקה לעמדה הציונית של הרב קוק. זה דבר שהוא מעניין. זאת אומרת, מה הקשר בין העמדה החסידית והליטאית לציונות? כשאגב, מאוד מעניין, יצא עכשיו ספר בהוצאת בית ספר שדה כפר עציון, שהוציא מכובדנו יוחנן בן יעקב, לשעבר מזכ"ל בני עקיבא וחבר קיבוץ כפר עציון, ואיש רב פעלים מילדי כפר עציון, לא יודע מיתומי, מה? אבא שלו נהרג בכפר עציון. אז מיתומי תש"ח של כפר עציון, שהוציא ספר שנקרא, איך הוא נקרא? התחיות? משהו כזה, לא זוכר את הכותרת, אבל משהו מראה, וזה מרתק לראות, זה עד כמה הוא סוקר את ה... השומר הדתי, וכל מיני תנועות נוער שהיו בפולין בין המלחמות, שבעצם עמדו, היו חלק מההקמה של הקיבוץ הדתי בארץ, ושאלה היו חבורות חסידיות באופן מובהק. כפר עציון, שהוקם ב-40 ומשהו, היה חצר חסידית לכל דבר ועניין. הגיעו לשם אנשים שהגיעו מבתים חסידיים, היה להם רבי. מה היה הרבי שלהם? הרבי שלהם נהרג בשאלת ההספרה או בנבי דניאל, ושמו היה, תכף אני אזכר. מה? כן, תודה. שלום.
קרניאל.
שלום קרניאל. יש ספר כזה ירוק שיש לי בבית של כתביו של שלום קרניאל. הוא היה הרבי שלהם. הוא היה דמות מאוד מאוד קריזמטית, שממש הסטטישים, ובסעודות שלישיות הוא היה אומר תורות, והיו רוקדים, והיו שרים ניגונים. זה התנהל כמו חצר חסידית לכל דבר ועניין. ומי שלא מבין שכפר עציון הוא היה חצר חסידית, אז הוא לא מבין שום דבר בתופעה ששמה חנן פורט. חנן פורט היה רבי. הרבה יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, לפני שהוא היה פוליטיקאי ואיש חינוך וכו', הוא היה דמות של חסיד מובהק ממש. זאת אומרת, היה של אדמור חסידי. זה מי שהיה בה, לא יודע, לא נראה לי שהייתם בלוויה שלו, אבל בלוויה של חנן פורט זה מאוד דומה, זה היה לוויה של צדיק. באו חסידים, שרו ניגונים, וגם האנרגיה שחנן הקרין סביבו הייתה אנרגיה של רב, לא אנרגיה של, לא של רב בדיוק, וגם לא של פוליטיקאי ודאי, וגם לא, הוא היה רב. במובן הזה אני חושב זה פרק נעלם ומרתק, הוא הפרק החסידי בתולדות הציונות. אבל היום אנחנו דווקא, הציונות הדתית כלומר, אבל היום אנחנו נלך דווקא בשוליה של הליטאיים של הציונות הדתית. כי במובנים רבים, שוב, לא סתם יוחנן בן יעקב צריך לכתוב ספר שלם כדי להראות את התופעה שאני מדבר עליה עכשיו, כי אף אחד לא חושב במושגים האלה על הציונות הדתית, נכון? והציונות הדתית בכלל, הציונות הדתית בפרט, היו תנועות מאוד לא, הייתי אומר, לוהטות מבחינה דתית. הלהט שלהם מוסט מהאזורים הדתיים, נכון, אל האזורים הפוליטיים, החברתיים, ובמובן הזה זו תנועה מאוד ליטאית, נכון? זו תנועה שבאמת לוקחת אנרגיות דתיות, ומסיטה אותם אל העולם. מעניקה איזה אמון למרחב, לעולם, זה מחזיר אותנו כבר ישירות אל הפסקה הזו של הרב קוק, עליה דיברנו בפעם שעברה. בואו רגע, היא פסקה ארוכה, אני לא רוצה לקרוא את כולה, אבל בואו רק נרפרף עליה קצת, אני אקרא אותה בדילוגים קלים. בסדר? אז תחזיקו איתי רגע ראש בפנים, אקרא אותה בדילוגים קלים ונחזור ונעבור ממנה לדברים של הרב שגר. טבע הדבר, יש, סתכלו ביחד. טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה, אותה התבוננות האלוקית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. מהרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק ומהשלמה האלוקית, המהירה באור תפארת גבורתו. ייחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש, על ידי הקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוקית, ביחס אל הצדק והמוסר. כאן הרב מציג את התפיסה המונותאיסטית, מה שהוא קורא לה הרגילה, השקפה המפורסמת מצד האמונה. מה?
למדנו
את כל הפסקה הזאת כבר למדנו, אני רק חוזר עליה כדי שנוכל לעבור ממנה הלאה. בסדר? והיא התפיסה הליטאית, הקלאסית, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, יש איזה מרחק גדול בין האלוקים לבין העולם. העולם בסופו של דבר נתפס כהוויה עומדת בפני עצמה, מנותקת מהשלמות האלוקית, מהאינסוף האלוקי. האדם ולכן כל מעשיו מכוונים לשלילה של העולם. ועל כן העולם הזה הוא לעולם יהיה אומלל ומסכן. במובן הזה דוסים הם לעולם נבחים. זה בעצם התיאור או הנקודה שאותה דוקר פה הרב קוק, והיא משמעותית. כי הדוס לעולם חי בתודעה שיש איזה פער אינסופי שהוא לא יוכל לגשר עליו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינו לבין השלמות. הוא תמיד חי בזה תודעה שהוא לא בסדר. בדיוק עכשיו סיפר, הוא ראה איזה סרט על זוג דתל"שים, שהיו חסידי סאטמר ונתלשו עם 6 ילדים או משהו כזה. והצלם שואל אותם, תגידו, איך התחושה עכשיו? מה השתנה? אז הבא אומר, כאילו, חושב רגילו ואומר, סוף סוף אנחנו מרגישים שאנחנו בסדר. נכון? כי יש איזה משהו במרחב הדתי שעלול לפחות לייצר את התחושה שאתה לא בסדר. כאילו, שאתה כל הזמן בעצם, כביכול, באיזה מין תודעה שאומרת שאתה לא בסדר. שהרי אתה נברא חלש, זאת אומרת, גרעין התודעה הזו, אומר רב קוק, מונח שוב בתשתית של התודעה הדתית, זה לא במקרה. זה לא שדוסים הם נבחים במקרה, אלא פעם, אמר הרב אלחנן, זה דבר נורא מעניין, תסתכלו על הציבור הציוני דתי, אבל לא רק על הציוני, בעיקר על הציוני דתי, הוא ציבור שאין בו כמעט עצמאים. רוב הציונות הדתית המובהק הם שכירים. ואני אומר בהערכה בשיעור הרבה יותר גבוה מכלל האוכלוסייה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, זה נראה לי אינטואיציה, אם תסתכלו רגע על השכנים שלכם, מסביבכם וכו', נראה לי שזה אינטואיציה נכונה. שיש משהו בדתיות שהוא חוסם. הוא חוסם. הוא חוסם את נכון, את התנועה, לפחות בגוון מסוים של הדתיות, שאותו הרב קוק מסרטט כאן. נכון? הוא מציב את האדם כמי שלעולם לא יהיה מושלם, כמי שלעולם יש מעליו משהו. הדתי רגיל לציית.
הוא רגיל. כאילו, חטא המעפילים מייצג את הפתור הטוב ואת העניין. כאילו, אתם מהר לרוץ, לכבוש את הער וזה, קודם תוודש.
שיש לך אישור.
שמות,
ואז, כן, נכון, הדתיות מובלית כמערכת מאוד מאוד, כאילו, ציות מונח באופן מאוד עמוק בגרעין של המערכת הזאת. ועל כן, הדתי צריך בוס. זאת אומרת, להיות עצמאי במובן הזה, זה תנועה חילונית. אני רגע הולך לקצת. תכף הרב קוק יציג, בסדר, אפשר רגע לנשום עמוק, מי שיש לו חלומות עצמאיים בנפש. עוד רגע הרב קוק יציע תפיסה דתית אחרת, אבל בתפיסה הדתית הסטנדרטית, אומר הרב קוק, היא מייצרת איזשהו עצב וחלישות מפני הרפיון הבא ברוח האדם, שהוא בתור נמצא מסובב ומוגבל, חלש ורחוק מהשלמה האלוקית. בסדר, זה מהלך אחד. אבל יש השקפה שנייה. פחות מהשקפה הזאת מייגעת את האדם מהשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית שהיא מזדככת משיגיה, המובלטת וחלקים רבים בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלדי האלוקות. התודעה השנייה, שהרב קוק ככה מכוון אליה ודוחף אליה, היא התודעה, שהוא אומר, היא נמצאת בעיקר בחבד, הסיסמה החבדית שמסקת אותה באופן הכי מובהק, אין עוד מלבד. אין שם דבר בלדי אלוקות. מי שלא קרא את חיים גרביצר, קוראים את הספר חיים גרביצר, מומלץ בחור. חפשו, ספר חיים גרביצר, יצא לאור מחדש לפני כמה שנים על ידי נתנאל אדרברג, כתב אותו פישל שניאורסון, אם אני זוכר נכון את שם המחבר, שהוא בעצמו חסיד חבד, שניאורסון, ממש ממשפחת שניאורסון של האדמו"רים, והוא מתאר מסע מטלטל ומייסר של חסיד חבד, סביב התודעה הקיצונית והאינטנסיבית הזאת של אין עוד מלבד. כי בואו, עכשיו, הרב קוק, אנחנו, אתם יודעים, בואו שנייה, בשלב הזה נעצור, ורגע נלך אל, אל, אל בעל התניא. בסדר? בפסקה, בצד השני של העמוד, הבאתי כמה משפטים קצרים מאוד מתוך שער, שער האיחוד והאמונה, שמתארים את היחס בין שם אלוקים לשם הוויה. שמש הוא מגן, הוויה אלוקי. פירוש מגן הוא נרתיק לשמש, להגן, שיוכלו הבריות לסובלו. כמאמרם זה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים מתרפים בה. זה המשך שם. כמו שהנרתיק מגן בעד, מגן בעד השמש, כך שם אלוהים מגן לשם הוויה ברוך. והנה שם אלוהים הוא שם מידת הגבורה והצמצום. לכן הוא גם כן בגימטריה הטבע, לפי שמסתיר האור שלמעלה, המהווה ומחיי העולם. ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. שם אלוקים זהו מגן ונרתיק לשם הוויה. להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ומהווה מעין ליש, שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. אחריהן הצמצום וההסתר אלא לתחתונים. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, כולה קמי כלה ממש חשיבי, כאור השמש בשמש, ואין מידת הגבורה מסתרת חס ושלום לפניו יתברך, כי איננה דבר בפני עצמו, אלא הוויה הוא האלוקים. בעל התניא מציע מודל שמייחד, שער הייחוד והאמונה, הוא לא עוסק ביחס בין ייחוד עליון, ייחוד תחתון, ייחוד העילה וייחוד התתאה, שזה ממש מעניין הסוגיות שאנחנו עסוקים בהם עכשיו בגמרא, נכון? איחוד העילה זה שמה ישראל השם אלוקים השם אחד, איחוד התתאה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מזה מתחיל שער האיחוד והאמונה בתניא, מהיחס בין איחוד עליון לאיחוד תחתון. שהטענה שלו בעצם, או אחד האופנים שבהם הוא מנסח את הטיעון שלו, הוא באמת ביחס שבין שם הוויה ושם אלוקים. שם הוויה ושם אלוקים, אומר בעל התניא, מייצגים בעצם שתי אפשרויות, שתי אפשרויות יחס, שני שלבים, שני פנים בהוויה האלוקית. שם הוויה הוא ההוויה האלוקית כשלעצמה ומצד עצמה, שהיא שופעת ומהירה לכל העולמות כולם. אלא שהאדם אינו יכול לעמוד בו בשפע הזה. שם הוויה, אם האדם יהיה חשוף אליו באופן ישיר, התגלות האלוקית היא אינסופית, האדם לא יכול לפגוש אותה, היא מתלבשת, יש לה נרתיק ומגן. נכון, התיאור הזה של שם אלוקים, שהוא המגן של שם הוויה. שמש הוא מגן, הוויה אלוקים, שם הוויה הוא כמו השמש, ושם אלוקים הוא כמו מגן. נכון? זה הדרשה, זה הקריאה שלו בפסוק, שמש הוא מגן, השם אלוקים. שם הוויה הוא השם שלנו, הוא השמש, הוא מקרין באופן מלא, ואי אפשר לעמוד בו בלי משקפי השמש, שהם שם אלוקים. משקפי השמש האלה הם הטבע. הטבע שנראה לנו כאילו הוא עומד בפני עצמו, מסודר, חוקי, יש לו איזה חוקיות, יש לו איזה מבנה, הוא זה שמאפשר לנו בעצם, מסתיר מאחוריו את שם הוויה. הנוכחות האלוקית לא גלויה בעולם כמו שהוא, אלא היא מתלבשת בעולם, היא מוסתרת על ידי העולם. והעולם במובן הזה הוא מגן. אלא מה? שהאדם חי בתוך איזו אשליה, שבה הוא חי באמת את העולם של הטבע. תפקידו של האדם, יאמר בעל התניא ממילא מהו? הייחוד הוא ברגע שאתה מגלה, שזה בעצם רק מבחינתך. שהטבע הזה גם הוא בעצם אלוקי. כלומר, ברגע שבעצם מוסר, הייתי אומר, המגן, מוסר המגן הופך להיות בעצמו חלק מההתגלות, זה בעצם השאיפה שאליה מכוון בעל התניא. העולם, ומכאן את התנועה הזו ידגיש בעל התניא מאוד, התנועה שנקרא אליה החסיד היא ביטול היש. זה הצורך הזה יש. היש הוא חוצץ בפני ההוויה האלוקית, כל דבר שעומד בפני ההוויה האלוקית הוא כביכול חוצץ בפניה, לכן האדם נדרש לבטל את החציצה הזו. כל משימתו ומלאכתו של החסיד תהיה להסיר את החציצות האלה בפני השמש האלוקית, שמאירה את העולם, השמש האלוקית מאירה את העולם כל הזמן, נוכחות האלוקית מחיה את העולם, מאירה אותו. יש איזושהי נוכחות של אגו, יש נוכחות של חציצה של החומר, יש נוכחות של חציצה של העולם. תפקידנו הוא בעצם להסיר את החציצות האלה. כלומר, למעט את האגו שלנו, לבטל את הנוכחות שלנו, לבטל את העולם. התודעה הזו שלנו בלבד הוא מובילה את החסיד, שוב, גם אצל חיים גרביצל, כמעט עד סף השיגעון. זה הסיפור המופלא שם. כי באמת מבטלת את העולם באופן מאוד מאוד קיצוני. העולם הוא שום דבר. מה זה העולם? זה רק איזו התגלות מאוד קיצונית. החסיד רוצה להשתעב בגוף הדמלכה, להישרף באש של אהבת השם. בהרבה מאוד מקומות, נכון, מתאר בעל התניא, את האהבה בתענוגים, רשפי אש על הבת יה, וזו תנועה דתית מאוד מאוד קיצונית, של הסחפות לתוך מרחב של אהבת השם. בהרבה מאוד מקומות הוא מתאר את ההתבוננות שהוא מציע, וזה שהוא באמת כהכנה לקראת את כיסלב, אני מציע, אגב, אני מציע כניסוי לכל אחד, בשבתות קצת לפתוח תורה אור, לפתי תורה, גם מי שספר התניא לא כל כך מדבר אליו, יש לא מעט אנשים שספר התניא, אני יכול להגיד על עצמי, שעוד כאלה, שהפתח שלהם לפגוש את הדמור הזקן זה בליקוטי תורה ותורה. שזה בעצם הספרים שלו על פרשת שבוע, ושם יש תורות שהן תורות יותר עשירות, יותר, וגם יותר הייתי אומר קראיות, פחות סיסטמטיות. בספר התניא יש משהו מאוד מאוד מובנה, מערכתי כזה. שם אתה פגש את הדמור הזקן ככה בנעלי בית. במובן הזה הפגישה בנעלי בית, אפשר להרגיש בה את, את האינטנסיביות של הדמות הזאת. קריאה מאוד מאוד חזקה שוב, לאיזה השאבות כזאת, לאיזה התלהבות, אלה האנרגיות שחבד בהרבה מובנים יונקת מהם עד היום, נכון? הטירוף החבדי הזה. העולם הוא שום דבר. אנחנו, מה מאפשר לשליח חבד לנסוע לקירגיסטן בלי כלום, בלי תקציב, בלי שום דבר? אתה מגיע אחרי 10 שנים, יש לך בית חבד, 3 קומות, ספרי תורה עם כתרי זהב ענקיים, איך זה עובד הסיפור הזה? יש משהו בחבדיות שהיא לא סופרת את העולם. העולם כלחשי, כולה קמי כלחשי. כל העולם לפני הקדוש ברוך הוא שום דבר. אנרגיה מאוד מאוד חזקה, אבל הרב קוק דוקר את האנרגיה הזאת בנקודה מאוד מאוד משמעותית, והיא, זוכרים אותי עוד מהפעמים הקודמות? מה הבעיה בתודעה הזאת?
זה יכול להיות חלק בתלות. תלות.
זה יכול לייצר ביטול של העצמיות. מה עוד? מה שמטריד אותו יותר מזה אפילו, זה שאין מוסר בתודעה כזאת. את התודעה הזו שמייצרת כמעט הייתי אומר איזה מין על אדם כזה. אדם. השיא של התודעה הזאת זה שהאדם בעצם חווה את עצמו בעצמו כנוכחות אלוקית מאוד מאוד חזקה. מה שהתודעה הזו, כאילו העצמה שהתודעה הזו מייצרת, יש בה גם איזה גם בא, הרב קוק מציג את זה, שזה ניגודיות מאוד חזקה. מצד אחד אתה עלול לחוות איזה ביטול מאוד טוטלי, אבל מצד שני, ברגע שאתה כאילו מתגבר על אשליית הנפרדות, אתה בעצם נוכחות, חלק מההוויה האלוקית. אתה בעצמך, כוחותיך הם גילוי אלוקי. אתה בעצמך יכול ליצור, לברוא, לעשות. העולם לא יעמוד בפניך. זה בעצם שורש העוצמה של התודעה הזו. האדם, שהוא לא מדמיין את עצמו כנפרד מהאלוקות, אלא כגילוי של האלוקות, אומר רב קוק, כאן מונח הפתח להיפוך הזה. שפתאום האדם יכול, שוב, הייתי אומר, מושגים שהרב קוק בפסקה, לפני כן באורות הקודש, מתאר את זה במושגים שהם באמת מושגים כמעט ניצ'יאנים. ניצ'ה בהגות שלו בראשית המאה ה-20, מתחיל לדבר על מה שהוא קורא אוברמנץ'. אוברמנץ', כלומר,
על אדם.
על אדם. על אדם. משהו שהוא יותר אדם שהוא על אנושי. הרב קוק בפסקה לפני כן באורות הקודש, מי שיש לו את הדפים מהפעם שעברה יכול לחפש את זה שם, מדבר על האדם כמישהו הופך להיות איש אלוהי. שזה ממש מזכיר את התודעות האלה של ניטשה. כאילו פתאום יש איזו העצמה אדירה של הדמות של האדם. האדם חווה איזו נוכחות שהוא בעצמו איש האלוקי. זה האופק החסידי שהרב קוק מציע כאופק מעצים. אבל האתגר של האופק הזה הוא שבמקום הזה, וזה ניטשה, לשם הוא כיוון, אין מוסר. המוסר, הוא פסקה שגם אותה ראינו בפעם שעברו, המוסר נולד מהעמידה מול משהו אחר. מול איזה נפרדות, מול איזה מישהו שטובע ממך. מזה נולד מוסר. כשאתה חי בעולם שבו אף אחד לא טובע ממך שום דבר, ואתה כולך מלא, וכל מה שתעשה הוא בעצם גילוי אלוקות, אז מה ההבדל בין טוב לרע? מי ידרוש ממני משהו? ועל כן מציע הרב קוק, ובזה אנחנו מסיימים, עד כאן בעצם זה סוג של חזרה על מה שכבר עשינו, בסדר? אבל בזה אנחנו מסיימים את החזרה הזו, אם אני קורא רק את השורות האחרונות בפסקה ו'. אי אפשר, באמת אין עבודה הזו קלה כל כך כמו שמצייר אותה הדמיון לכאורה. היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. מכל מקום, לא נחזור על זה כרגע, אבל מכל מקום סוף סוף עוז רוח לא הוא יותר מהמחשבה הראשונה. כלומר, המחשבה השנייה נותנת יותר עוצמות, יותר אנרגיות מהמחשבה הראשונה. אבל אי אפשר לגשת אליה, כי אם על ידי ההרגל הגדול והתלמדות השכלית היותר זכה, שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה. ואז היא מלבשת את המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה, נעשית לבית קיבול והיכל, השם בהיכל קודשו. תשימו לב שהמודל, השם בהיכל קודשו, פעם שעברה, גם הוא משחק על שמות הוויה. שם, השם, שם הוויה, בסדר? הוא מופיע בהיכל קודשו. בסדר? ההיכל לא ספירת המלכות. יש כאן איזה יחס בין ספירת התפארת לספירת המלכות. ספירת התפארת היא הספירה הפנימית יותר, העליונה יותר, והיא זו שמייצגת כאן את התפיסה החבדית החסידית שאין עוד מלבדו. בסדר? בעוד שספירת המלכות מייצגת בהקשר הזה את התפיסה החיצונית, המחשבה הראשונה, הליטאית. נדבר אולי בהמשך על האופציה הזאת, לחשוב על, לחשוב על מחשבות באופן הזה. לחשוב על, על תפיסות עולם כמשהו שמנהל, כתפיסות שמנהלות ביניהן איזושהי מערכת יחסים. אנחנו יכולים לחשוב ככה, אנחנו יכולים לחשוב ככה, ויש איזושהי מערכת יחסים בין שתי מחשבות. איך חושבים את הדבר הזה? האם יכול להיות שעל מישהו אני גם אוהב אותו וגם שונא אותו, ופתאום שתי התחושות האלה, התודעות האלה, הן יכולות להתארגן באיזשהו מבנה שבו שתיהן נכונות. בעולם הרגשי אנחנו מכירים כאלה דברים. יש מישהו שגם מושך אותי וגם דוחה אותי בעת ובעונה אחת. אלה תופעות שאנחנו פוגשים לא פעם. מישהו שמצד אחד אני מצבן אותי מאוד, מצד שני אני מרגיש שאני נמשך יש איזה תחום שמסקרן אותי אבל מפחיד אותי. הרגשות שלנו, אנחנו יודעים, נגיד שיש לנו לפעמים כל מיני רמות שונות של יחס, נכון? גם בתודעות שלנו, כשאנחנו חושבים על זה לפעמים, אנחנו יכולים עכשיו על תודעות מורכבות. אז לזה עוד נגיע, בסדר? רגע, אני סגור סוגריים, נחזור לזה אולי עוד נמשך. לאופן הזה שבו הרב קוק מציג רעיונות שונים, או תפיסות עולם שונות וסותרות, כתפיסות עולם שבעצם יכולות לייצר יחד איזשהו מבנה. המבנה שהרב קוק מציע הוא מבנה שבו התפיסה החיצונית, ההיכלית, היא התפיסה הליטאית, או היא התפיסה של ספירת המלכות, היא התפיסה שבאמת תופסת את האדם כנפרד מהקדוש ברוך הוא, אבל היא בית הקיבול לתפיסה החסידית. עכשיו תשימו לב סתם, אני רק מחזיר אותנו לבעל התניא, נכון? גם אצל בעל התניא היה לנו שמש ומגן. וכשאתה מגן, בעצם היינו צריכים לקלף. כאילו היעד היה להגיע אל השמש. היעד היה לבטל את המגן ולהביא את הכל לאורה של השמש. אצל הרב קוק זה לא המצב. נכון? הוא לא מאמץ מבעל התניא את ביטול היש. לגופן מסוים הוא אומר הפוך, אנחנו זקוקים ליש הזה כיש. איך יהיה יש? בשביל שיהיה יש אנחנו צריכים להיות להתווכים קצת. כדי שהיש יקבל מקום, אנחנו זקוקים לתפיסה הליטאית שאומרת, רגע, היש הזה הוא נוכח, הוא קיים. הוא לא בטל באינסוף האלוקי. ולכן הוא מייצר איזה מין תפיסה. בואו נראה, דרך הרב שגר, אני אנסה לתת לה איזשהו סוג של, עוד איזשהו סוג של משמעות. איפה נתחיל? טוב, מישהו רוצה לקרוא? בואו תקראו אתם קצת, אני דיברתי מספיק. הרב קוק הוא ביטול היש. זה שוב, זה תמלול של שיעור של הרב שגר, אז נא לא... זה ממש תמלול, והוא תמלול אפילו לא ארוך. בסדר, אתם מקבלים את זה ישר מה...
איפה?
הכותרת הרב קוק הוא ביטול היש. אחרי התניא? ידן? כרגע הרב חיים וידל עובד על עריכת ספר של הרב שגר על הרב קוק. מתוך תמלולי שיעורים, בסדר? ומתוך מחברות של הרב שגר, מתוך כל מיני דברים כאלה. אז במקרה יש לי את התמלולים האלה, אז הרי הם לפניכם, בסדר? אבל זה תמלול, שוב, לא ערוך ולא כלום, זה לא, לכן אל תיבעלו אם יש פה סימני שאלה, שגיאות, ראשי תיבות שלא פתוחים, כל מיני כאלה בלגנים, בסדר? זה ממש תקציר שמישהו כתב תוך כדי שהוא שומע את השיעור. בכבוד.
אני רוצה לבאר את יחסו של הרב קוק לחסידות ברמה עקרונית, ופחות לרמות המעשיות נמוכות יותר. תזכיר את הנקודה שעליה דיברנו, אותה חדורה גואלית של ארץ יהודה, מה שעשה רוח הקודש?
כנראה. מי שבנו?
מי שבנו, בעלת הכתירה בישראל היו שלושה, שלושתה נשמה חסידית. מפרט, אחד, העם מחבד, פרנצ'סקה ושיבו לניה. הכוונה שפיסת האמונה של החסידות הגישה את הדפיקות, את המגע בלתי אמצעי, והעדיפו אותו על הקשר הנורמטיבי של לימוד תורה, נתנה בטח התפיסה המטאפיסטית. חסידות ללא ספק, אין תופעה יחסית הזאת. השאלה לגבי לזה הייתה עובדה שישורי כולם הקבלה, בעולם שבו השאלה של היחס להגשת סביקים של הנושאות המוטיבית, נפטרה ומפטרת בעקבות התפיסה הקבלית מיסטית, השאלה לא קיימת. דמה למעלה נמחה, לפי פירושו של הבש, לפי פירושו על מבשרי חזה, לא כל פי הקבלה, מסביר שאין איגוד במה שנמצא בנפשו ובשנתו של החסיד, ובין הציווי האלוקי במישור האובייקטיבי שלו. עם זאת, אי אפשר להתעלם, וגם הרב מסביר לדברים, שבחסידות היו תפיסות מורכבות יותר, כמו אצל המגיד שאמר שיש סתירה בין לימוד תורה לדבקות. לימוד התורה הוא בשכל, תפיסות חסידיות קיצוניות יותר, הם יודעים יחס עולם פנימי לעולם הלימוד, וקיום תורה ומצוות באופן לא פשוט.
אוקיי, אז כאן קודם כל טענה מרתקת. מה הטענה שם עליה? בעקבות הרב צבי יהודה. החסידות אשמה בחילון. למה? המהלך הוא מאוד פשוט. אם העיקר הוא המרחב והחוויה הפנימית שלי, אז למה זה תלוי בלקיים מצוות? אדם יכול להתפלל בדבקות, להתבודד, להיות איש מאוד רוחני.
באמת החסידות כל אחד?
מה?
מהשלושה,
אני לא יודע, שבסקי וברנר, אני לא יודע מאיזה חסידות הם הגיעו. אחד העם אני יודע גם שהגיע מחב"ד, לא יודע לגבי שבסקי וברנר, מעניין לבדוק. כן, אומר, לכל אחד מהם הייתה נשמה חסידית. אבל השאלה מאיפה? מי היה ברסלבר? מי היה... לברנצ'בסקי היה מתאים להיות... גם לברנר, ברנר אפילו עוד יותר מתאים לו להיות... אולי ברנר הוא קוצקר וברנצ'בסקי הוא ברסלבר. אז זה מתאים ככה באנרגיה. אנחנו אגב, אני אשלח לכם, אנחנו חייבים לקרוא קצת ברדיצ'בסקי כדי להבין את הרב קוק. אי אפשר, אי אפשר ל... כאילו, הרב קוק וברדיצ'בסקי הם באמת כמו קין והבל. כאילו, הם שני צדדים של אותו מטבע בהרבה מאוד דברים. אתם רואים שהרבה מאוד מההגות של הרב קוק מגיבה באופן ישיר לברדיצ'בסקי. גם לאחד העם, אבל במובנים מסוימים, בקטעים שאנחנו קוראים בכתיבה בשאלה של הרב קוק, הוא עומד מול ברדיצ'בסקי והוא מנסה להתמודד איתו. היום מי יודע מי זה היה מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, אבל פעם זה היה שם שאנשים היה קופץ להם הלב רק מנשמוע את השם שלו. בסדר?
לא כתוב.
מה? לא כתוב בוויקיפדיה, לא, לא.
משפחה רבנים חסידים.
מאיפה? איפה הוא גדל?
מז'יבוש.
מז'יבוש, אוקיי. ישירות ממז'יבוש. וברנר? אבל זו טענה מרתקת. אגב, יש הטוענים אותה לא מעט גם כיום כלפי, הייתי אומר, זרמים חסידיים יותר בתוך המרחב הדתי. כשאני אומר חסידיים, אני לא מתכוון לחסידות גור. אני מתכוון לזרמים חסידיים, כלומר, זרמים ניו אייג'ים בתוך המרחב הציוני דתי. זה היום מה שמכנים חסידים. התודעה שאומרת, רגע, המוקד נמצא ברוח, בלב, בעבודת השם שלך, ומי שאתה, ובסוף השאלה של אם קמת לשחיס או התפללת במניין, היא לא לב העניין. זה לא, זה באמת פתח מאוד בעייתי. כלומר, זה באמת מייצר איזשהו סוג של רלטיביזם. שבו בסוף, אין קנה מידה חיצוני ממשי לשום דבר. תשימו לב, זה בעצם טענתו של הרב קוק ביחס לחסידות בפסקה שקראנו, נכון? אם הכל שייך לה, אם הכל באלוקים, אז ממילא אין מוסר, נכון? אין קנה מידה, אין תביעה, אין איזשהו סוג של משהו חיצוני שאתה צריך לעמוד מולו ולתת דין וחשבון. סוף, אם אין, נכון? למשל, למה הדבר דומה? לאנשים שעוברים פה כמה וכמה שנים בישיבה ולא עושים פה כלום, ואז אחרי תקופה מאוד ארוכה בישיבה הם יוצאים ויש מסיבת סיום, אז הם אומרים שוואו, הישיבה מאוד 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 השפיעה עליהם. עכשיו, הם צודקים. הישיבה אכן מאוד מאוד השפיעה עליהם. יש לומר אולי לרעה, אבל היא השפיעה עליהם כי חלק מהשדר הבעייתי שבית המדרש הזה לפעמים משדר, זה שבאמת השאלה היא יותר מה אתה מרגיש, ואיפה אתה נמצא מבחינה פנימית, וכל מיני שאלות כאלה ששייכות כולן למרחב הפנימי שנע בין קצה הקישקה לבין הלב, אבל בינן לבין השאלה מה עשית עם החיים שלך, אין ולא כלום. כלומר, יכול להיות שאדם העביר שנתיים בבטלה גמורה, והוא חי בכל מיני דמיונות של שהוא התקדם מבחינה רוחנית. עכשיו, אולי זה אפילו נכון, אם כי אני מתקשה מאוד להאמין שאדם שמתבטל שנתיים מתקדם מבחינה רוחנית, גם אם האווירים של המקום הזה עשו לו טוב. לא יודע, עשו לו נעים בגב. אבל אני לא חושב באמת שאנשים מתקדמים ככה מבחינה רוחנית. אבל זה חלק באמת מתודעה שכשאתה מעדיף את הפנים על גבי החוץ, אתה משלם על זה מחיר. כלומר, כשאתה מייצר איזה היררכיה שבה הפנים מקבל דומיננטיות, ואתה מניח שהפנים במובן הזה לא לגמרי תלוי במה שקורה בחוץ. החוץ, שוב, נתפס כמחסום כמעט. אז באמת, שוב, כשהרב המגיד אומר שצריך להפסיק, זה לא הרב המגיד, אני חושב שזה מנחם אליהו פרי משלן, שאומר שאדם צריך להפסיק מדי פעם ללמוד תורה, כדי לא להיבטל מהדבקות שלו. אני ראיתי פה, אגב, לא מעט יהודים שבאמת הם מחמירים גדולים. לא ניטלים מהדבקות שלהם אפילו לרגע. נזהרים מאוד שלא להיבטל מהדבקות. אבל העיקרון הזה שמניח שהדבקות, שהלימוד הוא פגם בדבקות, תודעה חסידית, שהוא די קיצונית. מי שרוצה, זה לא זה, זה מופיע בעל שם טובה לתורה. בסדר, תקחו בעל שם טובה לתורה, פרשת והתחנן. שזה, המירה הזאת מופיעה שם פרשת, שצריך להיזהר, לא ללמוד יותר מדי. כדי ש... כי מי שלומד יותר מדי, זה מוציא אותו מהדבקות. וצריך לזכור מדי פעם שצריך דבקות. אז מה לעשות? חייבים ללמוד, כותב הבעל שם טוב. אין מה לעשות. כמו שחייבים לישון, חייבים גם ללמוד. אבל העיקר זה הדבקות. זה ההיררכיה שיוצר שם מנחם אליהו פרי משלן. טוב, אז זה הפתיח.
ואלה הוא חבדי.
חבדי גם? חבדי.
אתה לובב.
טוב. הזכרנו גם את הדברים שאמר הרב לנזיר בחברון, אנוכי בונה האומה. בסדר, הסימני שאלה שם? זה מי ששמע את ההקלטה לא גדל במרכז הרב, מי שגדל במרכז הרב יודע להשלים את המשפט הזה בלי למצמץ. בסדר? אנוכי בונה האומה. בזה ראה את הפער שבינו לבין החסידות. בסדר? בכבוד, מי קורא? למה יש? למעשה.
למעשה, החסידות אינה יכולה להוות בסיס לתפיסה לאומית וציונות במובן שרצה הרב לתפוס ולבנות. דווקא השאיפה החסידית למוחלטות לא יכולה לבנות מבנה ממלכתי, מבנה על, משום שהוא חיצוני ומנוכר. הוא לא יכול לענות על האמת הפנימית האישית של כל אחד. דווקא הצד המתנגד והמנוכר יכול להוות בסיס העולם לשאיפתו במהלך של התחייה הלאומית.
יפה, תמשיך.
לפני שאני תומת בקטעים, הייתי רוצה לתת מבט מקדים למעלה. נקודה ראשונה, בניגוד לתפיסה החסידית שבמרכזה עומד ביטול היש, שהוא המפתח לעבודת השם, אצל הרב המושג של ביטול היש במובן החסידי של נטישה וייחוס משמעות לעולם לא קיים. להפך, הרב תופס את העולם כמציאות. כאן תמונה הנקודה המתנגדית שלו. החסידים העמידו את ביטול היש במרכז. במושג זה יש מובנים והדגשים שונים. אדמו"ר הזקן למשל, שהוא יותר קרוב לרב, אומר שביטול היש הוא הבסיס לקיום תורה ומצוות. הכוונה שאם אדם מגיע להכרה פנימית שאין עוד מלבדו, ומה שקיים הוא רק אלוקות, וכל המציאות הנראית לנו הפעילות והאינטרסים של הפרט היא רק אחיזת עיניים ודמיון, אם אדם מגיע לביטול יש, כזה שבו הוא תופס באופן ממשי, לא רק בשכלו, שהוא חלק מהמציאות האל, האלוקות, זה מאפשר את קיום תורה ומצוות.
נמשיך? עוד פסקה אחת, כן.
אצל אדמו"ר הזקן יש תנועה בשני הכיוונים. בניגוד לחסידויות אחרות, אדמו"ר הזקן הדגיש לימוד תורה וקיום מצוות. הוא אמר שזה שלב שני, ולפניו נחוץ ביטול היש כדי לאפשר את הלימוד וקיום המצוות. רק כך יתפוס האדם את העולם באופן שונה, לא באופן פונקציונלי. כל העולם כולו יהיה עבורו גילוי אלוקות, מציאות אלוקות. כאשר אדם מגיע להשקפה זו, הוא יוכל אחר כך לחזור לעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה ומעוניין בזה. יתבע ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. האדם אמור לפעול בעולם, אבל מתוך ייחוס משמעות וחשיבות אבסולוטית למעשה. זה מוביל אחר כך לקיום תורה ומצוות. אבל אז מאבד קיום תורה ומצוות את משמעותו מבחינת העולם. הוא הופך להיות רוחני. גם תורה וגם מצוות מקוימים באופן שונה לחלוטין מאשר אתם המתנגדים. העולם המעשי הופך להיות רוחני. חלק מהעולם האלוקי.
עד כאן. מה בעצם התמונה שהוא מנסה לסרטט? האדם אמור לפעול בעולם, אבל מתוך אי ייחוס משמעות וחשיבות אבסולוטית למעשה. איזה תיאור. מה הפוזיציה הזאת? אני מנסה טיפה לפרק אותה. פוזיציה חסידית, כמו שהרב שגר מנסה לתאר אותה. אדם עובד בעולם, אבל כדי שזה באמת יקרה, מה הוא צריך לעשות?
לא
לייחס לזה שום חשיבות. למה? למה זה לא חשוב? כי באמת, 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 כולה כמה יקלה חשיב. עכשיו, יש איזה חשק רצון אלוקי, אדמור הזקן מתמודד עם השאלה הזו בכמה מקומות, אוקיי, אם כולה כמה יקלה חשיב, אם לפניו כחשיכה כאורה, אז מה ההבדל בין טוב לרע? אז הוא אומר, אוקיי, יש איזה רצון אלוקי שאתה תעשה תורה ומצוות. יש איזה רצון אלוקי שמוצג כמעט כאיזה מין חשק חסר פשר כזה. נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא מטיל עליך איזה עול לתת לו, לייצר לו מקום בתוך העולם. הוא רוצה להתגלות דווקא במרחבים של המציאות. דווקא משם יעלה כבודו באופן הכי, הכי משמעותי, הכי שלם. אבל זה לא באמת חשוב. באמת הכל נשען על ההנחה שמצד האמת, באמת, זה לא חשוב. אתה צריך לעשות ככה הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, אבל זה לא באמת, אין לזה הוויה ממשית. ובמובן, מה זה? זה יותר, זאת סוגיה מורכבת. בחב"ד יש בזה, בחב"ד יש בזה כמה תשובות. אדמור הזקן יש בזה כמה תשובות. והשאלה שלה, האם זה, אדמור הזקן עוסק בהרחבה ביחס בין החוכמה לבין הרצון. והטענה שלו זה שהרצון מתלבש בחוכמה. יש איזו שרירותיות עליונה של רצון, אבל כשאנחנו פוגשים אותה בעולם, היא מלובשת בחוכמה. ככה שמבחינתנו אנחנו לא רואים את זה כשרירותיות, אלא כאיזשהו סוג של חוכמה. שזה חוכמה בתורה. כשאתה שואל את עצמך, רגע, אבל למה? בעצם, בסוף, בסוף, בסוף התשובה תהיה ככה. זה בסוף יהיה התשובה. אתה שואל למה, ולמה, 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 אתה מגיע בסוף לאיזה נקודה שבה כבר אתה לא יכול להציע תשובה אחרת מעבר לככה. למה זה ככה? ראשי החבדית המפורסמת, השוט לפורים, מזכירים את זה הרבה ככה, ראשי תיבות, כתב כל הכתבים. זה ככה דורשים חבד. כאן, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, נכון? זה כבר מרגע שמתקרב חנוכה מתחילים להריח את פורים. זה כבר האופק הפורימי שחבד מאוד מאוד אחוזה בו, נכון? השרירותיות הזאת של המציאות. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ולכן הכל פורימי כזה. אין חשיבות לכל שום דבר. וכאן שוב הנקודה המתנגדית של הרב. הרב שולל את העמדה הזאת. אצל הרב, אצל הרב קוק, התודעה שבאמת לעולם יש ממשות. הוא רואה את הבעייתיות שיש בפוזיציה הזו ביחס לעולם. פוזיציה ששוללת את המציאות באופן הזה, אי אפשר לעבוד איתה. זה לא רק ביקורת טכנית שהיא לא תעבוד, יש כאן ביקורת יותר מהותית, היא לא מוסרית. יש בה איזה גרעין שלא מאפשר פיתוח של תודעה מוסרית.
זה
אין
אותם מסים שכאילו, הליטאים נתקו, כי איך אני יכול להיות
ציוני וחסיד. במובן הזה, כן. במובן הזה, זה הניצחון הליטאי, שהרב קוק היה אחד האדריכלים שלו. כלומר, הניצחון של התודעה הליטאית נובע, יש לו, שוב, יש לו כל מיני הקשרים. הוא קשור גם לשואה, הוא קשור לכל מיני דברים שהתרחשו בעולם. הוא קשור לעליית, לתגובת הנגד החרדית להקמת המדינה. במובן מסוים, החברה החרדית כולה היא ליטאית. כי לא, לפני שהיא ליטאית או חסידית, היא חרדית ומתנגדת לציונות. וזה בעצם המגדיר הבסיסי שלה. והתנועה הזו עצמה של התנגדות לציונות יושבת בעיקר על אנרגיות ליטאיות ופחות על אנרגיות חסידיות. בסדר, האנרגיות הסאצמריות הן לא אלה שמעצבות את הרחוב החרדי. ולכן שוב, כל השדה בעצם מאז הקמת המדינה מתארגן פה בארץ בצורה שונה לגמרי. בכל העולם, בכל העולם היהודי. הקמת המדינה כאילו טורפת את הקלפים ומייצרת חלוקות אחרות לגמרי מאלה שהיו לפני כן. אבל עדיין, הגרעין הבסיסי שמניח שבתודעה החסידית יש איזשהו ממד של שלילת העולם, אני קופץ רגע לעמוד הבא, בסדר? בנקודה הזו ניתן לומר בפה מלא. שהרב מתנגד לביטול היש. בסדר? כמובן בנוסח שלו, מזין דברי רב חיים. בסדר? רב חיים כאן זה רב חיים מוולוז'ין. למשל במאמר דעת אלוקים, שנקרא, הוא מדבר על התנגדותו לעבודה לעצם. זאת אומרת שאי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי תפיסתו העצמית. על כך אנחנו מוצאים כמה מאמרים באורות, כמו צמאון לאל חי, הקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בכלל. היכולת היחידה שלנו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא היא דרך האידיאלים האלוקיים. זו לא עבודה מבחינת הקדוש ברוך הוא. בזה הוא מזדהה עם דברי רב חיים. עבודת השם שלנו היא רק מבחינתנו. רק באופן שהוא מתגלה אלינו על פי התודעה האנושית. זה תואם את דברי רב חיים שאומר שעבודת השם אפשרית רק דרך התודעה המפרידה בין השם לעולם. טוב, זה כבר לוקח אותנו גם לעוד אזורים, אני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע. בואו נקפוץ ממש לסוף. טוב, האמת שאני מרגיש שפה, בהמשך הוא פשוט קורא את הפסקה שקראנו ומפרש אותה. עוד משפט אחד שאני רוצה לקרוא מהרב שגר כאן. אני קופץ למכמה מקומות בכתביו, באמצע העמוד השלישי. מכמה מקומות בכתביו עולה השאיפה של הרב לאחד בין שתי הגישות. ממש באמצע העמוד השלישי. דברי הרב אינם רק צירוף או סינתזה של שתיהם, אלא יש כאן שיטה שלישית. בנקודה המכריעה הוא אינו דומה לא לחסידים ולא למתנגדים, אלא לראשונים של ימי הביניים, לרמב״ם. זו אמנם אמירה סכימטית, כי יש נקודות מבט שונות. בקטע א' מאורות הקודש נראה רצונו של הרב לעשות סינתזה. בקטע שני יש את ההדגשה של התפיסה כנראה החסידית. זהו, מכאן הוא מתחיל פשוט לקרוא את הקטע שתיארנו. אבל כאן אני רוצה לקחת אותנו הלאה, וזה באמת תודעה שהרצון של הרב באמת לאחד את שתי העמדות האלה. מה קורה כשאנחנו מצרפים את שתי העמדות האלה? כשאנחנו מצרפים איזה סינתזה שלה. זה בעצם מה שהרב קוק מנסה לעשות. הוא לא מוכן לוותר על אף אחת. אוקיי, אני לא מוכן לוותר על העולם. מצד שני, אני רוצה את חוויית העולם שלי, לא רק חוויה מנותקת ורחוקה מהאלוקות, אלא במובן מסוים אני מוכן לתת אמון בעולם. אני מוכן לתת לעולם הזה ממשות. אני חווה את העולם הזה כסוג של התגלות. במובן מסוים, כאן, אם נחזור רגע לסיפור הציוני, הציונות הדתית הרי בנויה גם על הכיוון ההפוך. אם באמת הייתי אומר, הציונות בנויה על לקיחת העולם ברצינות, הציונות הדתית, כלומר, האפשרות לתפוס את הציונות כמעשה דתי, כרוכה בתפיסת העולם שרואה את העולם כמלא נוכחות אלוקית. העובדה שבסוף אני יכול להגיד, שהחלוץ שחורש את הקרקע בארץ ישראל, הוא בזה עובד עבודת השם. היא תלויה בתודעה שמניחה שעבודת השם היא לא משהו שקורה רק בתוך תחומי המעשה הדתי, אלא היא שייכת לאיזה מרחב חיים שהוא כולו מלא נוכחות אלוקית. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהחלוץ הכופר הוא עובד עבודת השם בזה שהוא מביא לעולם תפיסות מוסריות, שהסוציאליזם של הקומוניסטי הוא בעצם חלק מתגלות דבר השם בעולם, רק כיוון שאני מניח שהעולם כולו מלא באיזשהו סוג של נוכחות. נכון שזו נוכחות אימננטית שנוכחת בעולם, שכל כוח בעולם הוא מגלה דבר השם באיזשהו אופן. כל התעוררות רוחנית של האדם היא בעצמה, יש בה איזשהו סוג של נוכחות אלוקית שמחיה אותה. בסדר? המושגים של קבלת הריה, כמו שיש בה איזה ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. הצדיק מסתכל על העולם, והוא רואה את העולם מלא בניצוצות אלוקיים שמחיים את כל ההוויה, את כל המציאות.
איפה הפיקוח שלה?
מה זה?
איפה הפיקוח?
כן, אני אומר, במובן הזה, הציונות הדתית, באופן שבו הרב קוק מעצב אותה, היא באמת החלאה בין שתי העמדות האלה. מצד אחד, שוב, היא לוקחת את העולם מאוד ברצינות. העולם לא נשאב אל תוך הסכמה הדתית ומאבד את הממשות שלו, אלא בסוף בוגרי הציונות הדתית ילכו לסיירות ויעשו שם שירות צבאי משמעותי, יקחו אחריות, יהיו רציניים, נכון? שהרי הם ציוניים דתיים. והם, יש להם כתפיים. אחד הדברים, אם היינו צריכים היום לצייר ציוני דתי, איך הוא נראה? בחור בעל כתפיים. יש לו כתפיים. זה כאילו האנרגיה. תראו עד כמה נפתלי בנט עכשיו מנסה למקם את עצמו בתור הכתפיים הלאומיות. נכון? כאילו הוא לוקח אחריות, הוא רציני, נכון? זה הדימוי שהציבור הציוני דתי מאוהב בו ממש. בחור האחראי. הוא כזה ילד טוב, הוא יודע מה צריך לעשות, הוא לוקח אחריות, הוא מתמסר, נכון? זה הדימוי ש... כי אנחנו, שוב, בסוף לוקחים את העולם מאוד ברצינות. חוזר שוב למה שאמרתי, שלכן הציוני דתי יהיה שכיר. הוא לא יהיה יזם. כדי להיות יזם, אתה צריך טיפה להיות מוכן לעשות מהעולם צחוק. אתה צריך כאילו להיות, לקחת סיכונים, להיות מוכן לוותר גם על הכל. אולי זה לא ילך. האם אתה מוכן להמר? כדי להיות סטארט-אפיסט, הוא מהמר. ולכן הציוני דתי הוא לא סטארט-אפיסט. כטיפוס. יש ציונים דתיים סטארט-אפיסטים. בן. מה? בן. בן. אבל אין הרבה. וזה קשור שוב, אני חושב, לאותה תודעה, שאתה מוכן להמר על העולם. אתה מוכן כאילו לקחת את העולם לא לגמרי ברצינות. להבין שיש כוחות שפועלים והם לא... הם יכולים להזיז את העולם אחרת. איכשהו נראה לך. אז הרב קוק אבל קודם כל מקבל את העולם כמו שהוא, במובן הזה שהוא הוא להתווק באמת. וכשעל גבי זה הוא אומר, אוקיי, אני רוצה את הדבר הזה להחיות מבפנים. כדי להחיות את זה מבפנים אני זקוק לתודעה החסידית. שפתאום מסתכלת על העולם כמו שהוא ואומרת, אוקיי, מה שאנחנו רואים פה, תדע לך, זה בעצם אלוקים. יש פה בתוך המעשה הזה, שנראה לך כל כך ריק ומחולן ואחר ורחוק, הוא בעצמו בעצם, נכון, החלוץ הזה על הטרקטור הוא בעצם עכשיו מקיים מצווה יותר גדולה ממך, אתה חושב שאתה כזה תלמיד חוכם ואתה זה, בעצם הוא הסיפור. שוב, כי העולם מצד אחד מאוד רציני ומצד שני מאוד מלא. שזה נוכחות מאוד אינטנסיבית, אימננטית בתוך העולם. אני מנסה לחשוב על איך, הרב שגר הציע לזה גם פרשנות, מזכיר, ושוב, חשבתי שנגיע גם לפסקה הבאה, אבל נראה לי שכבר נשאיר אותה לפה. אולי לפעם הבאה, אבל הרב שגר הציע לזה, אני מזכיר גם פרשנות מאוד אישית, במובן הזה שהוא הציע גם כסוג של מסלול התפתחות אישי, להיות קודם כל להתווכים ואחרי זה חצים. הרב דרייפוס היום תתת את זה לא מעט, שאנחנו קודם כל להתווכים. שאנחנו קודם כל לוקחים את העולם ברצינות. מוכנים לפתח ביחס אליו אחריות, מוכנים לזה עמדה שמוכנה, שבאמת, במובן הזה מבטרת על הטיפה, על ה... על הפנימי, על הידיעה שבאמת זה לא חשוב. האם, שוב, האם חשוב, אני חוזר רגע למה שתיארתי קודם, האם חשוב שבחור בישיבה יהיה לו סדר יום מסודר והוא ילמד? איזה פרספקטיבה חשוב? האם חשוב לסיים מסכת? כדי להרגיש שזה חשוב, אתה חייב לייצר איזשהו סוג של דימוי, שהוא דימוי חיצוני. במובן הזה הייתי אומר נמוך יותר.
שאלה אם אתה יכול באמת להתמסר לתודעה הזאת, אם אתה יודע את ה...
זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שאתה עובר בלי להיות מודע אליו. זאת אומרת, אבל יש את המודע, אתה בעצם כבר בפנים, אתה לא נמצא בחוץ. אתה לא.
אני תוהה אם זה אפשרי כאילו באמת להיות בתודעה הזאת, אם אתה מודע לחסרונות שלה ושזה לא האופציה היחידה, ואתה לא חושב. כל עד זה באמת נהיד בצד שאתה חייב בצד הזאת, אז באמת אין שום אופציה אחרת. רגע שאתה אומר שזה רק שלב התחלה, ואחר כך יש עוד שלב, זה כבר כאילו לא, כבר לא מוחלט כל כך.
מה אתה
מבין?
אין עוד מלבד?
אתה יודע שאין עוד מלבד עוד.
למה? זה שוב, חבל, זה יותר דק מזה. אתה יודע שאין עוד מלבד על רקע זה אתה חוזר אל העולם. אתה מזלזל בו, אתה חוזר אליו. תראה, אני יכול, אני גם, כאילו, נסה לדעי גם את החוויה שלי בתוך זה, אני חושב ש... אני לא יודע אם אדם יכול, ברור לי שאפשר, אפשר להיות מודע לזה ולהמשיך להחזיק לזה. זה פשוט, שזאת פוזיציה פנימית אפשרית. זאת אומרת, שוב, אנחנו יכולים לשאת בעת ובעונה אחת תודעות שונות ומורכבות, ושהן ישכנו אחת ליד השנייה משום בעיה. אני חושב שאין שום בעיה. צריך להבין שבמובן הזה, זה לא שאתה, כשאתה אומר שאתה עושה תודעות שונות, זה לא שאתה כאילו באמת יודע שזה לא חשוב, אבל אתה בכל זאת משחק את המשחק. אלא יש בך מקום, יש בך מרחב כזה, יש בך תודעה כזאת, שמבחינתה זה באמת מאוד חשוב. יכול להיות שיהיה אדם שהוא דוס גמור, והוא מדקדק בכל פרט ופרט, מהלכות ציצית, לולב, וכל סימן יידח בשולחן ערוך. ויש לו אבל תודעה דתית מאוד עשירה, חסידית ומפותחת, שמניחה שבסוף דקדוקי ההלכה האלה הם לא לבעניין. הם לא לבעניין. האם זה מונע ממנו לשאת גם את המרחב הנפשי שבאמת מדקדק? שבאמת הולך על זה, שהולך על הפרטים, שהולך על... אני הולך לחוויה הצבאית, נכון? אדם נמצא בצבא. הוא יודע באיזשהו אופן שכשהמפקדים עכשיו מתזזים אותו, זה כי יש עכשיו זמן בלוז שכתוב שצריך לעשות איזוז. זה לא קשור בשום צורה לשאלה של האם הוא העמיד את המסדר כמו שצריך או לא. ומצד שני, הוא יכול גם להיות, בעת ובעונה אחת, גם בתודעה שאומרת, רגע, באמת לא הייתי בסדר, ואני צריך לעשות, הוא יעשה את המסדר בפעם הבאה, עוד יותר טוב, ונסה להעמיד את זה ב-40 שניות, הוא יגלה שאין שום אפשרות, אז עוד פעם תזזו אותו, הוא באמת ירגיש שהוא דפוק, כי הוא לא מצליח. בסדר? חוויות שלא יודע, חלקכם עוד לפני צבא, חלקכם בעצם פה שלושה אחרי צבא, ולא יודע אם הצבא שלי והצבא שלכם היו אותו דבר. אבל בסדר, אבל רק בשביל, במובנים מסוימים, אנחנו מסוגלים הרבה פעמים לשאת בעת ובעונה אחת שתי נקודות מבט ביחס לסיטואציה, שגם אם אחת כאילו יש לה איזשהו ערך אמיתי, אובייקטיבי, כביכול יותר משמעותי, בסוף הן שתי חוויות חופפות לגבי אותו רגע. ואני יכול להחזיק את שתיהן בראש בבת אחת. אני עושה עכשיו, יש לי עוד דוגמאות כאילו, לצווים שאנחנו מחזיקים בבת אחת. נכון? אדם עושה פסיכומטרי, בגרויות, בסדר? הוא יודע, האם הוא יכול לחיות בעת ובעונה אחת עם התודעה שמצד אחד זה נורא 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 חשוב, מצד שני זה ממש זה לא משמעותי בכלל. אני חושב שרוב האנשים בעצם נמצאים באיזשהו תפר כזה, שבו מצד אחד זה נורא נורא חשוב להם, מצד שני זה בעצם לא חשוב בכלל. נכון, זה... אבל... תגידו עוד משהו. כל זה אבל שנייה, רגע דבר אחרון לך עוד לקחו את המחשבה מקודם. אני חושב שאפשר להיות במצב הזה. אני לא יודע אם אדם אבל יכול לבנות את, כאילו להחליט שככה הוא התנהג. במובן מסוים אני מרגיש שיש משהו בתמונה שאנחנו מתאר, שישאר בסוף של מין ביוגרפיה אישית כזאת. איך גדלת, מה אתה נושא בתוך החיים, איזה אנרגיות יש לך. האם אדם שהוא נניח גדל על אנרגיות רק חסידיות, יוכל לחנך את עצמו להיות ליטווק? כשהוא לא באמת מאמין בזה, הוא לא חי את זה, זה לא רלוונטי לעולם שלו בשום צורה. זאת אומרת, אני חושב, הרב קוק מתאר פה במובנים את הדמות שלו עצמו. כאילו את התודעות שהוא נושא בתוכו. הוא נושא בתוכו איזו תודעה חסידית מאוד 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 אינטנסיבית, עוצמתית ועשירה. ומצד שני, יש לה איזה מין בית היכל, היכל ובית קיבול ליטווקי. זה בעצם מה שהוא מתאר. כאילו חוסית בלבושים של ליטווה. אבל האם זה משהו שבאמת אפשר ליצור אותו באופן רצוני ומכוון? כלומר, האם אני יכול להחליט לעצמי, שוב, שאני אקפיד בסדרים ואני מאוד מאוד פרומר גם בכל מה שקשור לעבודת השם, להלכה וכו' וכו' וכו', למרות שבעצם אני מרגיש שזה לא לב העניין הדתי שלי, העניין הדתי שלי כרוך בזה דבקות שבכלל לא קשורה לזה. האם זה צעד אפשרי? לא יודע. לא, לחנך לזה אני חושב שכן. אפשר. אפשר שוב, לייצר מסגרות שכאילו יטביעו אנשים כאילו שיכניסו בהם את שתי האנרגיות יחד. אבל השאלה אם מישהו יכול לחנך את עצמו לזה. אני לא יודע להגיד. אין לי תשובה טובה. אולי גם אפשר לחנך לזה בעצם. אולי גם באמת זה... אולי גם כחנכה... אולי זה גם בלוף. אולי אפשר להעביר כזה מסר. אולי זה מסר שהוא באמת מורכב מכדי שהוא יוכל ל... לא יודע. טוב, עוד הערות על הפסגה הזאת? מחשבות, שאלות? צעות.
אני לא יכול להיות חסיד נלהב וציוני ממלכתי.
כנראה שלא. אני מבין שלא. זאת אומרת, חוסיד באמת, אין לו, מה שייך? ממלכתי עכשיו.
אני לא יודע.
כן. המחשבה על חוק, על סדר, על מדינה, על סוג של אחריות, במובן שהיא זרה למרחב שהוא בכלל חי. כמו שגם, לא יודע, שוב, זה לא דווקא, כמו שגם, גם, לא רק החסיד, זה למה טיבטי, או כאילו, הם חיים מרחב אחר. אנחנו חיים מרחב שהוא לא מרחב של החוק והמדינה, מרחב של פנים, מה שייך? טוב, חזקים וברוכים. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו נדבר על אחדות הדעות. בסדר? שזה כבר לקחת את מה שהרב קוק עושה פה עוד צער אחד קדים. אז על זה בזמת השם נדבר בשבוע הבא. בסדר?
מילה טוב.
אתה פלטת את הדבר או שאתה...